של השם, מה משמעות שם החומש? שמות.
מהות.
אוקיי, אז שם זה מהות. אז מה המהות שמתגלה לנו בחומש הזה? המהות של עם ישראל, מעולה. באמת, הרבה מהפרשנים מסתכלים על ההתחלה של הפרשה, והם שואלים את השאלה הבאה, מה הם שואלים? מה הם שואלים? לא מה השם הפרשה, מה מתחילה? למה צריך להגיד שראובן, שמעון, לוי, יהודה וכן הלאה, ירדו למצרים? כולם, מתי אמרנו את זה? לפני פרשה ברבע, נכון? בויחי חזרנו על כל הפרשה, הייתה המהות של השבטים שהם במצרים, והברכות של יעקב כשהם נפטרים. בפרשת ויגש, זה בדיוק מה שקורה, הם באים למצרים, ומי שזוכרת, נכון, הכתוב מונה אותם, 70 נפש, כל אחד ואחד, מי נכנס? הכתוב, הפרשנים שואלים, למה צריך לחזור עכשיו? ועוד יותר הם מוסיפים דקדוק בדברים, בכתוב של התורה, שכל מה שכתוב, מקום שכתוב אלה, בלי וו החיבור, פוסל את הראשונות. זאת אומרת, יש נתק בין מה שהיה עד עכשיו למה שיהיה מעכשיו. לעומת, איך הפרשה שלנו מתחילה? ואלה שמות. ולכן חז"ל מדקדקים, הפרשנים כותבים, ואלה להוסיף על הראשונות. זאת אומרת, חומש שמות, פרשת שמות, היא המשך ישיר של איפה שעמדנו קודם. עזבנו את משפחת יעקב כשהוא נפטר, כשמעלים את אותו לקבורה במערת המכפלה, חוזרים למצרים, נכון? שם אנחנו נמצאים, מוסיף על הראשונות. יש פה רצף. מי שראינו במצרים את משפחת בית יעקב, הם אלה שעכשיו אנחנו פוגשים אותם בתחילת ספר שמות. זה לא מנותק. והם שואלים אותנו, אז למה מזכירים את השמות של השבטים? מה אתם אומרות? אז זה באמת כתוב בספר במדבר, שהקדוש ברוך הוא, נכון? ספר במדבר יש לו עוד שם, ספר הפקודים, ושם כותבים שכל מניין בא להודיע חיבתם, שהקדוש ברוך הוא מונה את בני ישראל שוב ושוב, להורות לנו, כמו השיר שמונה את המרגליות שלו, את המטבעות שלו, מרוב שהוא אוהב את האוצר שלו. אז את זה פחות, זה הכיוון שפה, את ברור שאת צודקת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל זה פחות הכיוון שהרב צבי יהודה לוקח כאן. מה אתם אומרות? מה עוד?
אני חושבת שהפרקים נפטר, אז אולי באמת בשביל לחזור לשם, אבל אני חושבת שהפרקים
אז באמת מאיה לוקחת לנו לכיוון של החיבור, וו החיבור הזאת שמתחילה את ואלה שמות. שיעבוד מצרים היה 210 שנים, זה לא רבע שעה. ונוסיף על זה גם עוד משהו, מי נזכר בשם בפרשה הזאת? אז אמרנו השבטים, מי עוד? מי נזכר בשם, שמות? איזה שמות יש בפרשה הזאת? אז יש את השבטים, משה, נכון, המילדות. כן, אז אמרו פה המילדות, שפרה ופועה, הם יוכבד במרים, יתרו וציפורה, כן, מי עוד? אהרון. יתרו בהחלט יש מלא שמות, אפילו רש"י כותב את כולם, מי שרוצה להסתכל, בגלל שכל פעם פורם לשם אחר. פרעו, מי עוד? שניים מאוד מרכזיים וחשובים, אה? נתן ואבירם, הפרשנים אומרים שזה הם, כתוב האנשים הניצים, נכון, מרים, אבל עוד שניים חשובים, אה?
פרו,
הוא לא כזה חשוב, סתם, הוא גם. משה אמרנו, בשמי השם לא נודעתי להם. איך בהתגלות, נכון, שמשה רבנו עומד בסנה? מה? נכון? הוא שואל את ריבונו של עולם שאלה, אנחנו מדלגות קצת עוד מעט, נחזור אחורה, אבל זה מהותי כדי להבין את שני הכוחות המרכזיים שבעצם צומחים בפרשה הזאת, וכמו שרות אומרת, עם ישראל נולד. אז קודם כל, באמת, עם ישראל נולד, מתחיל להיוולד פה בפרשה הזאת, ומי נותן לו את השם הזה, בני ישראל? שמתם לב? מי קורא לו? הוא עוד לא היה, הוא היה משפחה, נכון? הם יורדים, בני יעקב. גם את אם תעשי עבודת שורשים, או חלק מאיתנו, לא יודעת אם לכולם יש משפחות של 12 ילדים, שכל אחד ילד 10, אבל נכון? יש כאלה משפחות שיכול להיות מהם 70 צאצאים ליעקב, זה הגיוני. יש דברים כאלה. מי שתעשה עבודת שורשים, תסתכל כמה נכדים יש לסבתא שלה, אז היא יכולה לגלות איזה 70-80 דור רביעי. אבל עכשיו הם עוברים פה איזשהו שינוי, ופרעו מסתכל עליהם והוא קורא להם, ברח לי הפסוק, אבל לא נורא. מי שאחר כך תסתכל, פרעו נותן לעם ישראל את השם שכולנו קוראים אותו עד היום, בני ישראל. וזה לא במקרה שעם ישראל הופך כאן בפרשה שלנו, מלהיות הבנים של 12 השבטים, להתחיל להיות עם. ויפרו, וירבו, נכון? ויעצמו מאוד מאוד. יש פה פרעו קורא להם בני ישראל. מצד אחד עם ישראל ממשפחה הופך לעם ומקבל את השם, שלבת אמרה לנו שם זה מהות, בטח, מקבל את השם שלו, בני ישראל, ומצד שני, כשמשה רבנו נגלה אליו ריבונו של עולם בסנה, ואומר לו יאללה, קבל את השליחות, חז"ל דורשים 7 ימים, משה רבנו עובר מכבש לחצים, מכבש שכנועים מהשם, לך תקבל את השליחות הזאת. לנו זה נראה כמה פסוקים בפרשת הסנה, נכון? בפרק ד' שם. אבל 7 ימים הוא עומד ומשכנע אותו עד שאומר לו, חלס, לך, די, מספיק, זהו, אין תרוצים, סע. ואז הקדוש ברוך הוא, משה שואל אותו, מה אני אגיד להם? מי אתה בכלל? כאילו, מה אני קורא להם? ואז הוא אומר להם, בשמי השם לא נודעתי להם, עוד שנייה נדבר על האבות, עם כל המדרגה האדירה שלהם, עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה למשה את השם שלו. אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. כמו שאני אהיה אתכם עכשיו בגלות הזאת, כך אהיה אתכם בגלויות אחרות, ואז ככה השם, משה אומר לו, לא, אני לא אגיד להם כך בגלויות אחרות, הם עכשיו באמצע צרת השיעבוד, זה מה שאני אנחם אותם, שיהיו להם עוד צרות, ולכן הוא בא ואומר להם, אהיה, והקדוש ברוך הוא עונה לו צודק, והוא בא ואומר להם, אהיה שלחני אליכם. זה שם השם. מי שתסתכל, יש רמב"ן ארוך עם מלא כל מיני ספירות וקבלות, לא מבינה בזה כלום, רק דפדפתי, אבל על מה המשמעות הזאת של השם שריבונו של עולם נגלה למשה רבנו. הפרשה שלנו זה כל החומש הזה, זה לא רק הפרשה הזאת. מתגלים כאן שני הכוחות האדירים האלה במציאות, שם השם שחל על עם. ואז אני רוצה להתחבר קצת למה שמאיה אמר, איך אנחנו זוכרים את השבטים, שלא סתם הפרשה הזאת מתחילה בחיבור לשבטים. ספר בראשית הוא ספר אדיר, נכון? אמרה פה מישהי מקודם, לא נפרדנו כמו שצריך מספר בראשית, איזה בסה שהוא נגמר, הוא באמת, וואו, כל פרק, כל פרשה, אנחנו נפגשים עם עמודי התווך של עם ישראל, עם אדם הראשון, עם חווה, וכן הלאה, לא נגיד את כולם שלא נשכח אף אחד מהכל החשובים, אבל נכון, כל אחד ואחד זה לימוד שלם, זה אנשים שהם באמת גדולי עולם, הם עמודי התווך של העולם. ותשימו לב, המעבר עכשיו מעמודי התווך שעליהם העולם נבנה, שמהם עם ישראל צומח, פתאום זה הופך להיות משהו אנונימי. אין כמעט שמות. יש אפילו עוד יותר חזק, רואים את זה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אפילו יוכבד ומרים, הן לא נזכרות בשם שלהם, נכון? הן נזכרות בהתחלה שפרה ופועה, זה איזה שם קוד כזה של התפקיד שלהם, המילדות. ברור שאחר כך אנחנו מתוודעים למשה רבנו, אבל אפילו, טוב, עוד שנייה נגיד על זה משהו, איפה אנחנו רואים את משה רבנו. אבל יש פה מעבר מהגדולים, היחידים, עמודי התווך, לעם. וזה לא סתם המעבר הזה. ספר בראשית הוא מכוון אותנו להתבונן על השורשים של עם ישראל. דיברנו על זה הרבה, נכון, על המשפח הזה, על המסננת, שהקדוש ברוך הוא מסנן בצורה כל כך אדוקה. ממי יצמח ממלכת כהנים וגוי קדוש? אבל עכשיו זהו, המשימה מתחילה. עם ישראל כבר נמצא פה. הוא נמצא בתוך שיעבוד מצרים, שבטח נדבר על זה הרבה פעמים במהלך הפרשות הבאות, מה התהליך הזה, כור ההיתוך הזה, ובטח ובטח כשנגיע לפסח שמתקרב בנות, בגלל זה אתם מנקות היום, זה הקדמה לפסח, אתם מנקות היום? קבענו? שמנקים היום? איפה מוריה? לא מנקים היום? אני ממש מתאכזבת, חיכיתי. מה? למה לא תספיק? יש פה הרבה ילדות. טוב, טוב, לא עכשיו, לא עכשיו. אחר כך. אחר כך, אחר כך. סליחה, לא התכוונתי לעורר פה זה. אחרי החגים. אבל באמת, יש פה ברור שאנחנו נלך ונעבור אותו במהלך ספר שמות, בעזרת השם, נגיע מוכנות לפסח ונעבור את הברור הזה גם בפסח, איך עם ישראל מתהווה. אבל קודם כל אנחנו מבינות שזאת השליחות של חומש שמות. השליחות של חומש שמות זה לבנות, זה להקים את עם ישראל, זה להעביר את עם ישראל ממשפחה, מהיחידים, מהדמויות ענק האלה, להיות עם. שלהיות עם, דיברנו על זה קצת פה בכל מיני הקשרים אחרים במדרשה, אבל לראות את זה כתוב בתורה, אני חושבת זה הכי מרגש, כאילו זה הכי אמיתי. אנחנו רואים את זה, איך זה כתוב בכתובים, במה שמשה מקבל מסיני. המשמעות הזאת של העם הזה שהוא נולד, ודווקא החיבור הזה בפרשה הזאת היא כל כך חזק. אתם לא מתחילים מאפס, אתם לא מתחילים בתור עם נטוש, מבודד, בארץ גושן, בני מיעוטים שעוברים שיעבוד בפרך, ואין להם ברירה אלא לברוח, ועכשיו הם מחפשים את הזהות שלהם. ממש לא. הכתוב מדייק לנו ומברר לנו מי אנחנו, מאיפה באנו, איזה משפחה אנחנו, מה המטען הגנטי הרוחני שאנחנו סוחבים על, על, על הגב שלנו, אפילו שקם מלך שלא ידע את יוסף. תחשבו, אם המלך לא ידע את יוסף, איך עם ישראל עצמם, הדמות של יוסף הצדיק היא כבר מטושטשת, הדמות של האבות, של יעקב אבינו, של 12 השבטים, הם מטושטשים. זה נכון, זה הסבא רבא רבא, אבל לא נפגשתי איתם, לא ראיתי אותם, לא שמעתי סיפורים על מי היה סבא שלי אברהם אבינו. זה כבר קצת מתרחק, אבל זה כאן. המטען הזה הולך איתנו, והברור הזה שמתחיל, שהפרשה מתחילה איתו, הוא חשוב לנו גם היום, אחרי 2000 שנות גלות, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל. התורה לא סתם כותבת לנו את זה. כמה שאנחנו חייבים לחפש את השורשים שלנו, ולזכור אחד אחרי השני איזה חוליה אנחנו בשרשרת הזאת. אז אמרנו, זה המהות של שמות. השמות שמצד אחד עכשיו לא נקראים בשם, עם ישראל יש עם, יש ציבור, אנחנו לא מסתכלים אחד אחד בזכוכית מגדלת ויודעים כל אחד איך קוראים לו, אבל מצד שני, העם הוא זה שמקבל את השם. הבני ישראל מקבלים את השם. ריבונו של עולם נותן את השם שלו שילווה את עם ישראל בתהליך הזה של השיעבוד, בתהליך של הגאולה. בזה כשלעצמה מברר לנו מי אנחנו, שאנחנו עוד נעבור את זה.
רגע, איך אנחנו מקבלים את השם?
את השם שלהם, בני ישראל. את השם גם. זה להזכיר, כן, אז זה להזכיר, הבאים מצרימה, ואז אמרנו, מי זה, מי אלה הבני ישראל האלה? הם הצאצאים של יעקב, של ראובן, שמעון, לוי ויהודה, זה החיבור. כן, כן, זה החיבור, אמרנו, זה לא איזה בני מיעוטים שבורחים ממצרים כי די נמאס להם מצרת השיעבוד, לא, יש פה מהות שאנחנו, יש לנו שורשים, יש לנו משמעות, אנחנו לא בני בלי שם, בנים של אף אחד. אנחנו בחוץ, בסדר? מתחיל הבירור של מי אנחנו כעם. קודם כל מתחילה ההיווצרות שלנו כעם, ובואו נדבר על זה קצת, על השיעבוד הזה. מה קורה לעם ישראל בפרקים הראשונים של ספר שמות? איך זה מתחיל? איך מתחילה הצהרת השיעבוד? נכון? קורה שם איזה משהו, יש שם איזושהי התפתחות כזאת. מה? קם מלך חדש, ומה הוא מפחד? כן, ומה הוא עושה? הוא לא יודע, או שלא רוצה לדעת, או שלא זוכר מי היה יוסף. אבל מה, איך זה נראה בפועל? איפה כתוב שעם ישראל הם עבדים? לדוגמה, ויעבדו ועינו אותם, הם מענים אותם. אבל כתוב שנחמה ליבוביץ', מי שרוצה להסתכל, יש לה מהלך ממש ממש יפה. נכון, הם מענים אותם, אבל זה מדהים איך היא, מי שרוצה להסתכל על זה, זה ממש יפה, איך היא מראה את ההדרגתיות של זה. כל פעם כשאני קוראת את זה, זה ממש, אני מרגישה שזה עוזר. מי שקצת קראה ספרות של השואה, או עדויות על השואה, או להתחלה של השואה, אני מרגישה שיש בזה ממש הקבלה, איך זה היה נראה בשואה ואיך שזה נראה כאן. אבל היא ממש יפה עושה את ה... היא מראה איך גם מצרים לא ישר באים ואומרים, עם ישראל, אתם עבדים, שינינו את מעמדכם, תתחילו לעבוד עבודת פרך. אתם מכירות את המדרש הזה על פרעו, שמה הוא עשה בהתחלה? מה? כן, הוא אומר, וואו, אני רוצה לבנות לעצמי עיר כזאת, של עיר בצורה, פירמידות, אתרי המסכנות, והוא בא ואומר, הוא בא ויוצא לעבודה, ואז בני ישראל הם היו כאלה צדיקים, והם היו כאלה טובים, הם באים ועוזרים לו. למה המדרש מתאר לנו את זה? המדרש רוצה להראות לנו מהפסוקים, איך התהליך הזה של להיות עבדים, הוא לא ביום בהיר אחד, באים ומודיעים לעם ישראל, אתם עם של עבדים, השתנה מעמדכם, מעכשיו אתם חייבים לייצר כך וכך וכך. לא, זה היה מין התהליך הדרגתי זולג כזה, שפרעו הופך את עם ישראל לעבדים. גם מי שתסתכל אפילו על הגזרות של כל הבן הילוד היורת השליחהו, על מי הייתה מכוונת הגזרה הזאת? על הבנים של מי? אה? לא. ויאמרו, זה כל הבן הילוד בהתחלה, כשאומר להם תארגו אותם על האובניים, כשהוא אומר את זה ליוחבת ולמרים, למילדות, זה גזרה רק על היהודים, אבל היא נעשתה בסתר, היא לא מפורסמת. היא נאמרת באופן אישי למילדות. אבל אחרי זה רגע, שנייה, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאורת השליחהו, בכל הבת תחיון. זאת לא גזרה רק על היהודים. פרעה מצווה גזרה, רש"י מסביר, שהוא לא, אמרו לו ההצטגננים, אותם רואים הכוכבים, היום יוולד, או עכשיו אמור להיוולד המושיע של ישראל. הם לא ידעו אם הוא יהיה יהודי, הם לא ידעו אם הוא יהיה מצרי. פרעה בלחץ, כל הבן הילוד היאורת השליחהו, הוא לא משנה מי אתה, אתה מצרי, אתה יהודי, כולם היום זורקים את הבנים שלהם ליאור, כדי שבני ישראל לא יוכלו לצאת מכאן. יש פה איזושהי הדרגה בשיעבוד. וגם עם ישראל, עם ההדרגה הזאת בשיעבוד, לאט לאט מה אנחנו רואים? שככל שהגזרות נהיות יותר קשות, מה קורה לעם ישראל? נחלש, אבל מה עוד? מה? מתרחק? דווקא לא מתרחק. ככל שהגזרות הולכות ונהיות יותר קשות, עם ישראל צועק להשם, נכון? ויצעקו. תשימו לב שבתחילת הפרשה, בפרק א' וב', שם השם כמעט ולא נזכר, נכון? הייתה פה שאלה כזאת.
הם ידעו כאילו שיש הקדוש
ברוך הוא. בטח שהם ידעו שיש הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרנו, כי הם הבנים של אברהם אבינו.
אז למה משה שואל מה אני אגיד להם?
כי באיזה שם אני אתגלה אליהם. אבל זה בדיוק הנקודה, זה לימוד עצום לנו. איך אני אגיד להם? מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר, אהיה שלחני אליכם. אז זהו, אז בואו שנייה נדבר על זה קצת. תראו איך פרק וחצי שהשיעבוד הולך ומחריף, שם השם לא נזכר. ומתי הוא נזכר? כשעם ישראל קוראים לריבונו של עולם. הרב אבינר, כשהוא מסביר את הפרשה הזאת, הוא מדבר הרבה מאוד על המושג הזה של המהר"ל, נכון? ידיעת ההפכים, שההוויה צומחת מתוך ההיעדר, שיש לנו שני מסלולי צמיחה בחיים. יש את המסלול של הטוב, כמו שאתם עוברות פה עכשיו, שאני רואה טוב, ואני רוצה להיות דבקה אל הטוב, ואני מועצמת מהטוב, והטוב, באמת, ברוך השם, יש לנו הרבה מקומות בחיים שאנחנו גדלים מתוך טוב. נכון? יש? כן? איזה הנהון קל, נכון? והוא אומר, מעולה, אשרנו שזכינו. זאת דרך אחת לגדול, אבל הדרך הזאת לבד היא לא מספיקה. היא טובה, היא מעצימה, היא מאוד מאוד מגדלת, היא מביאה המון רוגע נפשי וצמיחה מתוך שלום, אבל היא לא מספיקה לבד. למה? כי אין בה בחירה. אין בה את המקום של אני מוציאה מתוך כל ההיעדר, מתוך כל הרפש, את מה שאני רוצה להיות, ואני אומרת, זה שלי, ככה אני רוצה לחיות. ולכן הוא מסביר לנו, דרך הטוב חייבים אותה, אחרת לא יהיה לי כוח לבחור בטוב גם בתוך ההיעדר. אבל היא לא מספיקה לבד, אני חייבת בחיים גם את הניגוד, גם את החושך, גם את ההיעדר שקודם להוויה, כדי שאני אוכל בתוך החושך הזה לבוא ולהגיד, לא מוכנה להישאר ככה, אני רוצה טוב. איפה עם ישראל אם אנחנו לוקחים את ספר בראשית? ספר בראשית זה הצמיחה מתוך הטוב. הקדוש ברוך הוא מתאים לנו במטען הגנטי כל כך הרבה, כל הגדלות של האבות שדיברנו עליה, לא יודעת, מלא מלא זמן, נכון? ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עם ישראל, עכשיו תבחרו. יש פה שיעבוד, יש פה קושי, יש פה פער. דור אשר לא ידע את יוסף, ברור שזה נאמר על פרעו, אבל ברור שעם ישראל יודע מי זה יוסף, אבל יש מרחב, יש זמן שעובר, יש איזה זיכרון כזה מטושטש, מי היו האבות. אנחנו מנסים להחיות אותו כמה שאפשר, אבל הם כבר לא כאן, מה נעשה? ועכשיו עם ישראל, יש כאן צרת השיעבוד, יש פה העדר, יש פה קושי שלוחץ את עם ישראל לפינה, כדי שעם ישראל מתוך ההיעדר הזה יבוא ויצעק לריבונו של עולם, יבוא ויזכר מה, מי עמד והציל את אברהם, את יצחק, את יעקב, את האימהות, את השבטים. נכון, אנחנו אומרים את זה היום, עננו עזרת השבטים, מי שזוכרת פעם היה סליחות, היה שלב כזה בחיים שלנו, נכון? עננו אלוקי אברהם. עם ישראל נמצא במקום הזה עכשיו, הוא נמצא במקום שהוא מחליט במי הוא בוחר. אם הוא בוחר להידרדר בממתת שערי תומעה, להמשיך את המרחק הזה, את הקושי, למדתם כבר עם הרבנית נעמה על מרים הנביאה? עוד לא? תלמדו. בסדר, זה לא המקום, מרים היא ממש גיבורת הפרשה שלנו, אבל אין מספיק, אי אפשר לדבר על הכל. אבל נכון?
למה אתה
חושב לבחור בטוב? לא הבנתי, לבחור בטוב, מתוך הקושי. ברור שהיו שם מורכבויות, אבל את משווה את זה לכאן? הכוח העוצמתי שהאבות מקבלים, שהם מגלים בתוכם, ברור שתמיד יש נקודה של בחירה, אבל זאת עוצמה אחרת בכלל, של נבואה, של דיבור אלוקי, שהם ממש רואים בעיניים את הליווי האלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן להם. פה שוב, זה לא בכדי ששם השם נעדר מהפרק וחצי הראשונים שהם מתחילים את השיעבוד. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו משהו על המהות הזאת של היה אשר היה, של זה שכשיש גלות יש מציאות של הסתר פנים. יש, אנחנו רואים אותה כאן, יש קושי ויש מציאות של הסתר פנים. הוא מודיע לנו את זה, לא רק לבני ישראל במצרים, שמתוך ההסתר פנים אנחנו צריכים להחזיק ראש את היה אשר היה של אחני אליכם. זאת הבחירה, הבחירה היא להחזיק ראש מזה. הבחירה זה לזכור שבתוך כל המציאות המורכבת הזאת, השם שומר על משה רבנו ומגדל אותו דווקא בבית פרעו, שיהיו לו גינוני מלכות והוא יוכל להושע את ישראל. בתוך כל המציאות הקשה, זאת מילה עדינה, המציאות הזאת של שיעבוד, של כל בני ישראל מגרשים את נשותיהם אחרי אברהם, של תינוקות שמושלחים ליאור, תחשבו מה זה, בית של יולדת שדופקים בדלת, יש פה תינוק, חוטפים אותו מהידיים של אמא שלו, זה מזעזע. של אבות שנמצאים בשדות, בכלל לא רואים את הבית שלהם, של נוגסים שמכים בהם. זה באמת מציאות של חושך, 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 והקדוש ברוך הוא נותן לנו משימה בתוך החושך הזה. תצעקו אליי, תתפללו אליי, תחפשו אותי. אל תוותרו, אתם זוכרים את אברהם אבינו? אל תגידו השם עזב אותנו. תגדלו בתוככם את המקום הזה שאתם צועקים אל השם. גם אם אתם לא יודעים מתי הוא יענו, זה הסתר פנים. תחזיקו את שתי המורכבויות האלה של עכשיו שיעבוד, יש ריבונו של עולם ועכשיו הוא מסתתר, אל מסתתר. והמקום הזה שריבונו של עולם נגלה למשה בתוך הסנה דווקא, חז"ל דורשים על זה, למה דווקא בתוך הסנה? כי מה זה הסנה? למה דווקא בתוך האש, בתוך הסנה? מה זה סנה? זה שיח שאומה. למה הוא לא מתגלה עליו באיזה שקיעה כזאת, במדבר, עם איזה, מה? נכון, זה שיח קוצני בתוך המדבר, מה זה אש? היינו יכולים לדמיין משהו הרבה יותר רוחני כזה, נכון? פסטורלי, מנחם, משהו כזה שמשה רבנו ירגיש את הטל הזה של החירות, מלטף אותו ונותן לו כוח להוציא את עם ישראל, לתת להם כוח, לא. הוא מתגלה עליו באש הזאת שאוכלת את הסנה, שזה שיח קוצני, והוא אומר לו, אמו אנוכי בצרה. אם עם ישראל בצרת השיעבוד, הריבונו של עולם אומר, אני איתכם שם, כואב לי. כל הפסוקים האלה של ההתגלות הם כל כך מלאים בוירא השם, וידע השם, וישמע השם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו בתוך כל הקושי הזה, שהוא חלק מהתוכנית האלוקית שבאמת כעם וכיחידים, קשה לנו, זה קשה לעיכול. למה אנחנו צריכים לעבור כזאת מסכת איסורים כדי להיוולד כעם? בעזרת השם עוד נדבר על זה, אבל אתם גם לומדות את זה בנצח, נכון? מה? נכון, זה בדיוק, זה, דיברנו על זה קצת, נכון, כשיעקב נפגש עם המלאך ורב איתו, ובסוף הוא יוצא צולע על יריחו, יש תוצאות לתהליך הזה. זה לא שאת יוצאת ממנו, מנערת את האבק כמו איזה סינדרלה, פתאום את לובשת נעלי זכוכית וסמלת פאר, תופפת לך בעדינות על פני כל הגלות, יאללה ביי. לא, לתהליך הזה של הצמיחה, יש לו תוצאות קשות. בטח, יש לו מכאובים. אחרת, את לא תגיעי למקום שאת צועקת אל השם. אם את לא תרגיש את הכאב הזה שורד בבשר שלך, את לא תגיעי למקום הכי אמיתי של הבחירה. יש לו תוצאות. יעקב יוצא צולע על יריחו, עד היום אנחנו לא יכולים להגיד אל השם בגלל זה. יש לגלות תוצאות, אנחנו לומדות על זה בכאב, בדמעות, במאמר הדור. הלוואי שהיינו דומעות, אולי זה היה עוזר קצת לעם ישראל. אבל נכון? בטח שיש לזה תוצאות, אבל השם אומר, הוא אומר את זה כאן, בני בכורי ישראל, נכון? זה כתוב בפרשה שלנו. הוא אומר, אני לא עוזב אתכם, אתם בני בכורי ישראל, לא משנה איפה תהיו, גם אם תגיעו כמעט הכי נמוך שאפשר, אני לא אתן לכם להגיע הכי נמוך שאפשר. שם אני אבוא מהציציות ראשכם, אני אשלוף אתכם ואתם תהיו כאן. טוב.